אנחנו במגילה דף ג' עמוד א' בנקודתיים. אנחנו הסברנו בדף ב' עמוד ב' שבפסוק כתוב מדינה ומדינה ועיר ועיר, ללמד אותי שגם המקומות הסמוכים לעיר שהיא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, גם הם קוראים בתתוו. וברגע שהתחלנו לדרוש את הפסוק הזה של מדינה, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, אז עכשיו נרחיב את הדרשה על אותו פסוק. אומרת הגמרא, אנחנו בנקודתיים בשורה הרביעית דף ג' למד א', והשתא דאמרית, עכשיו שאמרת מדינה ומדינה ועיר ועיר לדרשה, שהחלק ההוא מהפסוק דורשים אותו, משפחה ומשפחה, למה יעתה? אז למה כתוב בפסוק גם כן משפחה ומשפחה? אמר רבי יוסי בר חנינא, להביא משפחות כהונה ולוויה שמבטלין עבודתן ובין נשמע מכם גילה. למרות שבעצם היית יכול לומר להם, רבותיי, אתם תעשו מניין של כהנים אחר כך, תגמרו את העבודה בבית המקדש, ואז תלכו לשמוע מכם מגילה. לא, לצורך פרסום ניסה, אני אומר להם, תעצרו את העבודה, אתם תשלימו את העבודה של בית המקדש אחר כך, תלכו תצטרפו למניין הגדול לשמוע מקרא מגילה. תאמר רב יהודה אמריו, כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנן וישראל במעמדן, ועכשיו שלמדנו תענית, אנחנו יודעים מה הם כל הדברים האלה, כולם מבטלים עבודתן, הם בעצם דוחים, מבטלים פה הכוונה, הם עוצרים את העבודה, ובאים לשמוע מקרא מגילה. זאת אומרת, דוחים את שאר העבודות דאורייתא של המקדש, כדי לשמוע מקרא מגילה. אז בגלל זה כתוב בפסוק שמשפחה ומשפחה, ללמד אותי שהימים האלה נזכרים ונעשים, הכוונה היא הזכירה על ידי מקרא מגילה, יש חשיבות דווקא שהמשפחות יצטרפו לקריאה בציבור בדרב עם. זה למה שאני היום מאסס לעשות קריאה לנשים. היו שנים שהייתי עושה קריאת המגילה לנשים, ואז התחלתי לקבל את התחושה שאנשים לא הולכים לבית הכנסת, כי הם אומרות, נו, נתפוס אצל פרנקנטל. ואמרתי, לא, לא זו הייתה כוונת חז"ל. חז"ל רצו שכולם יהיו יחד. יש ילדים קטנים ואנשים צריכות. בסדר, אז בגלל זה יש צד כן לעשות, צריך לעזור להם. מידך גיזם, זה נהפך להיות כזה רגל קל, למה שאני אלך לבית כנסת? זה לא רוח חכמים. חז"ל רצו אפילו עד כדי שדחו את העבודה, כדי שבדרבם יהיה קריאת המגילה. לא שאנשים יראו, טוב, אני אתפוס את המגילה הזאת, קריאת המגילה ההיא. הנה חינמי, מי שלא יכול להספיק, אז קוראים בשבילו. אני לפעמים קורא את המגילה 3 פעמים באותו לילה, לצורך אנשים שפספסו, חיילים שבדיוק מגיעים. בסדר, הנה חינמי, אני גם, היו שנים שקראתי את המגילה 5-10 פעמים בלילה, בבתי חולים, אנשים שלא יכולים להגיע לבית כנסת, גם להם יש את המצווה לשמוע את המגילה. אבל צריך לראות שחז"ל ראו כזו חשיבות בדרב עם הדרת מלך, עד כדי לומר לכהנים וללוויים וכל העבודה בבית המקדש, תעצרו, תלכו תשמע מקרא מגילה, אל תעשו מניין יותר מאוחר. יהיה לי מניין, כן, אבל זה לא מניין כל כך גדול, עדיף לי שכולם יהיו יחד. מכאן סמכו של בית רבי, שמבטלים תלמוד תורה, שהבית מדרש של רבי היו עוצרים את הלימוד, ובין לשמוע מקרא מגילה, קל וחומר מהעבודה. ומה עבודה שהיא חמורה? מפה הם לקחו אסמכתא, מפה הם בעצם סמכו את הפסיקה שלהם, שצריך לעצור את הלימוד בבית מדרש, לצורך שמיעת המגילה בדרבה. כי יפה. ומה עבודה שהיא חמורה, שלגבי עבודה הייתי יכול לומר, עוסק במצווה פטור מן המצווה, מבטלין אותה לצורך לשמיעת המגילה בדרבם. תלמוד תורה לא כל שכן שצריך לבטל אותו, שרי בתלמוד תורה אין לי כל כך טענה של עוסק מצווה פטור מן המצווה, אני כל רגע מסיים מצווה, מתחיל מצווה, כל מילה בפני עצמה היא מצווה. אומרת הגמרא, רגע, מה פה הקל וחומר? ועבודה חמורה מתלמוד תורה, והכתיב, ויהי ביות יהושע ביריחו, וישא עיניו ויער, והנה איש עומד לנגדו. ואז יהושע עומד מול יריחו, מופיע האיש הזה שהוא בעצם המלאך וחרבו שלופה בידו, וילך יהושע אליו ויאמר לו, עלינו אתה עם לצרינו, ויאמר לו, כי אני צר צבא השם, אתה באתי, ויפול יהושע על פניו ארצה, וישתחו. אז קודם כל, הגמרא רוצה בעצם להבין את כל הסיפור הזה שקרה, אנחנו נדלג שנייה. אמר לו המלאך, שורה אחת מלמטה, נשלים את הסוגיה עוד רגע, אמש ביטלתם תמיד שבין ארבעים. אז המלאך הזה אומר ליהושע, הרי אתם לפני כמה שעות ביטלתם את הקורבן תמיד של בין ארבעים, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה, מה איתכם בלילה שאתם לא לומדים תורה? אני מבין שאתם באמצע מלחמה, אבל בלילה אתם לא נלחמים, למה אתם לא לומדים תורה? אמר לו, על איזה מין באת? אז יהושע שואל את המלאך, מה גרם לך בכל זאת לבוא? אמר לו, אתה באתי, באתי עכשיו על הלימוד תורה. מיד ויעל יהושע בלילה הוא בתוך העמק. אז יהושע מיד הולך, לומד תורה, מתקן את הסיפור. מה? כן? אמר, רגע, רגע, אני עוד רגע נשלים רשי, תוספות, לאט לאט. עוד, אני מדלג על הרבה דברים שלא מובנים, קודם שיבינו פשט. אני יודע. רגע, אני לא יכול... יפה, יפה, אבל הם צריכים קודם להבין פשט. הם עוד לא מכירים את הקושייה של רשי. אתם מכירים? אז נתעמק. נו, אז הרב, הם כבר מכירים את הסוגיה. עכשיו זה אפשר את ההרחבה. תנא דמסייע לך, תנא דמסייע לך. אני פעם שאלתי את רבותיי, הרי כתוב, וזה גם מוזכר ברמב"ם וגם בשולחן ערוך הלכות תלמוד תורה, שמי שרוצה לזכות בכתר תורה לא יבטל אפילו לילה אחד מלימודו. אז אמרתי, בן אדם תשוש מגיע אחרי יום, מה שלא היה, הוא ילמד עכשיו, זה לא שווה הרבה. אבל האם עדיף שילמד בגלל שלא יאבד כתרה של תורה, שלא יפספס אפילו לילה אחד, או שישן, ואז מחר הוא ילמד יותר טוב. מה עדיף? אז הראש כולל תפארת ירושלים, הוא אמר לי, השינה הזו נקרא עסק בתורה. כך הוא ענה לי, אני קשה לי עם התשובה שלו, כי לי נראה פשט בסוגיה ש... בסדר, הם אמרו כמוך. אני שומע. אני שומע.
זה לא ההסדר,
משהו כלומר,
צבא
הוא עשה את זה. בסדר. אז אמר רבי יוחנן, מה זה ויעלן יהושע בלילה הוא בתוך העמק? הכוונה היא מלמד שלן בעומקה של הלכה. טוב, אז מה ראינו פה? בואו שנייה נעשה סדר. אנחנו אמרנו, כתוב בפסוק, משפחה ומשפחה, ללמד תשע משפחות כהונה, לוויה ישראלים, כולם מבטלים את עבדה בית המקדש לצורך לשמיעת מגילה. על זה, מה? על זה בית רבי אומרים לי, אז צריך לבטל תורה. הגמרא אומרת, רגע, מה? קל וחומר, עבודה יותר חמורה, אם אתה מבטל עבודה, אז כל שכן שתבטל תורה לצורך שמיעת המגילה. הרי תורה יותר חשובה, שהרי המלאך בא עליו בטענה לתורה יותר מאשר העבודה שהם ביטלו. אז זה פה שהסוגיה עומדת עכשיו, שלכאורה מהסיפור של יהושע אני רואה שתורה יותר חמורה, איך בית רבי למדו קל וחומר מעבודה ללימוד תורה. יהיו פה עוד קושיות, בואו נשלים את הסוגיה השנייה. אז אנחנו חוזרים רגע ארבע שורות מלמטה. אמרנו שיהושע ראה את האיש עומד לנגדו והשתחו. שואלת הגמרא, והיך יעבד אחי, איך הוא משתחווה לבן אדם באמצע הלילה? ואמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שייתן שלום לחברו בלילה, חיישין אנשי מה שעדו. אז זה מסוכן, מי יודע עם מי הוא מתעסק פה, איך הוא משתחווה בכלל. אומרת הגמרא, שאני אתם דאמר לי, הסיבה שיהושע יכל להאמין שהוא לא שעד, זה כי הוא אמר, כי אני שר צבא השם, אתה באתי. אומרת הגמרא, ואז מה? אז הוא אומר שהוא שר צבא השם, בדילמה משקרי, שעדים משקרים, איך אתה יכול להעמיד לשעד? אומרת הגמרא, גמיר ידלו מפקי שם שמיים לבטלה. גם אם שד ישקר, הוא לא יוציא שם שמיים לבטלה. ואז ישנו את המשך הסוגיה. אז מה ראינו בינתיים? בית רבי למדו קל וחומר, הם מבטלים עבודה כל שכן, שמבטלים לימוד תורה, ועל זה הגמרא שואלת, לכאורה זה הפוך. לימוד תורה יותר חמור, שהרי המלאך טען ליהושע על הלימוד תורה ולא על העבודה. אנחנו ישנו פה כמה חורים שצריך להשלים בסוגיה, שהרב שוורץ כבר הזכיר חלק מהם, אבל בואו נתקדם, נסגור את הסוגיה ואז נחזור. זו סוגיה שהשקלא וטריא שלה קצת קשה לעקוב אחריו. עדיף לי לסגור את הסוגיה ואז להשלים חורים. ואמר רב שמואל ברוניה, גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידים, שנאמר, אתה באתי. אנחנו רואים שהמלאך אומר לו, יותר חשוב לי זה שאתם לא לומדים תורה, מאשר שביטלתם את העבודה. אז מה פה הקל וחומר של בית רבי? תשובה ראשונה של הגמרא. לא קשה. הד רבים והד יחיד. אם זה תמוד תורה של רבים, כל עם ישראל הפסיק ללמוד תורה כי הם עסוקים במלחמה, אז באמת הלימוד תורה יותר חשוב מהקרבת תמידים. אם זה רק במדרש אחד של רבי, נו, בסדר, זה פחות חשוב מהקורבנות שמייצגים את כל כלל ישראל. אומרת הגמרא, רגע, תדיחיד קל והתנן. יש לנו דין בכל המועד שאנחנו צריכים לכבד את המועד, אז אנחנו מפחיתים בכבוד המת. בן אדם כללית יש לו הספד מסוים, יש לו לוויה מסוימת, לצורך כבוד המועד אנחנו עושים את זה קצת יותר בשקט. המשנה אומרת, נשים במועד נענות אבל לא מטפחות. היה להם בהספד, היו להם דברים שהם עינוי, צורת אמירת כל הנשים יחד אומרות את הקינה יחד, זה נקרא מענות, ומטפחות זה שתוך כדי שהם היו אומרות את הקינה, הם היו מטפחות על הלב, מכות על הלב. עוד רגע, לא אמרנו את זה. יש מקוננות, זה מה שאתה אומר. מקוננות זה שאחת אומרת וכולם חוזרות אחריה. מענות זה כמו שכולנו אומרים אז ישיר יחד, זה מענות. כן, מעניית קול, כולם אומרים יחד. אז כתוב במשנה, נשים במועד, בכל המועד, מענות, זאת אומרת כולם אומרות את הקינה יחד, אבל לא מטפחות. זה ממעטים קצת באבל מכבוד המועד. רבי ישמעאל אומר, אם היו סמוכות למיטה, מטפחות. זה כן אפשרי, כשממש סמוך למיטה, אז זה בסדר. משפט הבא, בראשי חודשים בחנוכה ובפורים, אז לא צריך לכבד אותם כמו חול המועד, אז ממילא גם מענות וגם מטפחות, עושות את שניהם. בזה ובזה, אבל לא מקוננות. זאת אומרת, הקינה שאחת אומרת וכולם עונים אחריה, זה נחשב האבל הכי חמור, ואת זה גם בראש השנה, בראש חודש וחנוכה ופורים לא עושים. ואמר רבא בר אהונה, אין מועד בפני תלמיד חכם, כל שכן חנוכה ופורים. אם זה תלמיד חכם שמת, אז אני לא מתחשב בכל המועד, אני עושה את כל האבל שמגיע לו, וכל שכן שחנוכה ופורים שהם יותר קלים, שהרי בהם אני מעתיר לטפח, אז כל שכן שאצלם אני מאפשר לצורך כבוד התלמיד חכם את כל מה שצריך בלוויה. אז הגמרא אומרת, מה אני רואה מפה? שמה יותר חשוב? אני רואה שהיחיד, זה התלמיד חכם שהוא היחיד, בכל זאת הוא גובר, לכבודו אני מוכן אפילו לבטל את החול המועד, אני מוכן ללכת למרחקים לכבוד היחיד, כבוד התורה של היחיד. אומרת הגמרא, רגע. או, זה התשובה של הגמרא, יפה. כבוד תורה כאמרית. כבוד תורה די יחיד חמור. תלמוד תורה די יחיד קל. זה מאוד מעניין. היה לנו הכנסת ספר תורה במרכז הרב לפני 15 שנים, משהו כזה. זה היה הכנסת ספר תורה באלול, חודש אלול. אז חשבו לקצר את הכנסת ספר תורה, כי אנשים צריכים לחזור ללמוד, זה חודש אלול, בכל זאת. אז רב אברהם אמר, לא, אתם תחו את הדרך הארוכה, זה כבוד תורה. כבוד תורה זה יותר חמור מהלימוד שלכם בכל שלו. זה תמוד תורה, זה כבוד תורה. כבוד תורה יותר חמור, תעשו את הדרך הארוכה לכבוד התורה, שיותר אנשים ירקדו לכבוד התורה. אז זה הגמרא פה. כבוד תורה יותר חמור מתמוד תורה. אז בינתיים מה יש לנו? יש לנו את הקל וחומר של בית רבי, שהם אומרים תמוד תורה של הבית מדרש שלנו יותר קל מעבודה שבבית המקדש, ו... כבוד תורה זה יותר חמור, זה גובר על הרבה דברים. אבל תלמוד תורה זה לא יותר חמור מעבודה. בסדר. נתקדם בסוגיה, כי הסוגיה פה מתפשטת טיפה, ואז נחזור ונשלים כל מיני דברים מעניינים. אמר רבא, פשיטה לי, עבודה ומקרא מגילה, ביחס לעבודת בית המקדש ומקרא מגילה, מקרא מגילה עדיף. מדרבי יוסי בר חנינה, שהוא דרש משפחה ומשפחה, זה אומר שהעבודה של בית המקדש מחכה עד שנשמע מקרא מגילה בדרבם. אז אני רואה שמקרא מגילה יותר חשוב, כששאלה מי קודם למי, אני מקדים את המקרא מגילה. תמוד תורה ומקרא מגילה, מקרא מגילה עדיף. אני מבין שהמקרא מגילה קודם, אני דוחה את הלימוד תורה, מדי סמכו של בית רבי. תלמוד תורה ומת מצווה, ברור לי שמת מצווה עדיף. מדתניא, מבטלין תמוד תורה להוצאת המת להכנסת קלה. אז אני רואה שהוצאת המת היא מאוד חמורה, וממילא היא תגבור על תלמוד תורה, נכון? תלמוד תורה ומת מצווה, כתוב לי בברית המפורש שאני מבטל תורה לצורך הוצאת מת מצווה, וברור בסוגיות אחרות פשס, כשהסוגיה הזו מצוטטת, שמת מצווה, הכוונה היא מת שיש מצווה ללוות אותו. מת מצווה, אין הכוונה פה מת מצווה קלאסי, שאין לו, אין לאף אחד שיקבור אותו, אלא הכוונה היא כל מת שאני בעצם מחויב ללוות אותו. שואל עכשיו רב, בסדר, אז אני בניתי פה מצב שמקרא מגילה דוחה את כל השאר. מת מצווה דוחה את כל השאר. מה קורה כשיש לי את שניהם? מת מצווה, כן, סליחה, דילגתי טיפה. עבודה במת מצווה, מת מצווה עדיף, מי ולאחותו. אנחנו דורשים, כשהתורה אומרת אצל נזיר, על נפש מת לא יבוא. אז כתוב, לאביו ולאמו לא יהיה יתמה, לאחיו ולאחותו. כן, אז למה כתוב על נפש מת לא יבוא? זה אומר, כל המתים הוא לא יבוא. ואז כתוב, לאביו, לאחיו, לאחותו. למה כתוב כל אחד? אז אנחנו דורשים כל אחד, זה בא להדגיש לי. לאביו הוא לא מתאמה, אבל מתאמה למת מצווה. לאמו הוא לא מתאמה, אבל הוא מתאמה למת מצווה, אפילו אם הוא נזיר וכהן שהוא נזיר. אז יש שני סיבות. שתי קדושות, בסדר. לאחיו, אם הוא כהן ונזיר וכהן גדול. כל פעם אני מוסיף רמה. אז מי ולאחותו, דתניה, ולאחותו מה תלמוד לומר? למה כתוב בכל זאת ולאחותו אצל הנזיר? שהוא לא מתאמה לאחותו, זה בא למעט משהו. לאחותו לא מתאמה, אבל למשהו אחר כן. הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמות את בנו, זה מלמד אותי כבר, סיימתי את כולם, הוא כהן גדול ונזיר, לאחיו הוא לא מתאמה, אבל מתאמה למעט מצווה. מה אני עושה עכשיו עם לאחותו? לאחותו אין לי עוד מה להרבות, הוא כבר גם כהן גדול וגם נזיר, ואמרתי, הוא לא מתאמה לאחותו, אבל הוא כן מתאמה למת מצווה. אז מה אני אעשה עכשיו? אני צריך לומר לצורך מצווה אחרת, שהמת מצווה גובר. מה תהיה המצווה אחרת? אז אני עובר עכשיו, שני מצוות עשה שיש בהם קראת, שני מצוות עשה חמורות, שזה בעצם החומר שהיה לי בדרשה עד עכשיו, כהן גדול, נזיר, עכשיו אני עובר, בן אדם שהולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, ושמע שמת לא מת, יכול יתאמה, ואז הוא לא יוכל לעשות את המצוות האלה, הנזיר הזה, הייתי אומר, אולי הוא יתאמה לקרוב שלו שמת. תלמוד לומר, אמרת, לא יתאמה. יכול כשם שאינו מתאמה לאחותו, כך אינו מתאמה למת מצווה, אי הוא נזיר, והוא הולך לעשות מצוות עשה שיש בה קראת, תלמוד לומר, ולאחותו, לאחותו עוד אינו מתאמה, אבל מתאמה למת מצווה. אז פה ראינו שהמשקל של מת מצווה גובר על, גובר אפילו על עבודה, גובר על נזיר, גובר על עבודת הקורבן פסח בבית המקדש, אפילו מצוות עשה שיש בקרת. בסדר, אז מה יש לנו בינתיים? עבודה גוברת, מת מצווה גובר על הכל, ומקרא מגילה גובר על הכל. יש פה נקודה קשה בסוגיה, שהרי המת מצווה גובר, שהוא מבטל את המצוות האחרות. הוא לא רק דוחה אותם. אם הוא יתאמה למת מצווה, הוא לא יקיים את המצוות האחרות. ואילו אנחנו טרחנו להסביר איך שבכל המקרים האחרים, זה רק מדובר על מציאות שהוא דוחה את קיום המצווה, אבל לא שהוא מבטל אותה. לא שחזל אמרו, המקרא מגילה שלנו יבטל את העבודה בבית המקדש, אלא הוא ידחה אותה. ופה אנחנו בעצם, ההוכחות שלנו הן קצת שונות. כי עבודה, המת מצווה מבטל את העבודה לגמרי, הוא לא יוכל להקריב קורבן פסח השנה, ואילו המקרא מגילה, כפי שהזכרנו, זה רק דוחה. אבל זה בסדר, זו נקודה שרחיבו עליה הראשונים והאחרונים, יש פה מחלוקת מאוד מעניינת. בכלל, מה הגדר? האם מקרא מגילה אי פעם מבטל מצוות עשה דאורייתא? האם יש כזה מציאות? יכול להיות מציאות שמצוות רבנן תבטל מצוות דאורייתא? זה דיון עד השולחן ערוך נושא קדים. אומרת הגמרא, באי רבה, עכשיו שגדרנו את שני המצוות האלה כבעלי משקל יתר, אז עכשיו מה בין שניהם? מקרא מגילה ומת מצווה. היי מינה הוא עדיף. מקרא מגילה עדיף משום פרסום הניסה, אז זה מאוד חשוב, כפי שראינו שפרסום הנס כל כך חשוב, שלצורך פרסום הנס אני אומר, תבטלו את הבתי מדרש, תבטלו את העבודה בבית המקדש, שכולם ישמעו יחד. זה הפן של פרסום הניסה. פה אנחנו רואים שיש בפרסום הניסה דגש דווקא על הרב עם. עוד דילמה, מת מצווה עדיף משום כבוד הבריות. וזה גם בעל משקל יתר. כי הרי לצורך כבוד הבריאות אני מוכן לבטל מצוות עשה. אומרת הגמרא, באתר דבאיה הדר פשטה. אז רב עצמו ענה על השאלה, מצווה עדיף, דאמר מה גדול כבוד הבריות שדוחד לא תעשה שבתורה. כבוד הבריות כל כך חשוב, יש לנו מציאויות שזה אפילו גובר על מצוות לא תעשה שבתורה, ובגלל זה זה יגבור על ה... זה יגבור על מקרא מגילה. סגרנו את הסוגיה? בסדר. אז בואו נשלים כמה נקודות מעניינות. קודם כל, רש"י פה מביא, ויען יהושע בלילה הוא בתוך העמק, זה לא באותו לילה, הפסוק הזה בכלל נאמר על הזמן שהם היו על העי. ובעצם אין כזה פסוק, תוספות מעלה, ותוספות בכמה מקומות מביא, שהגמרא לפעמים מצטטת פסוקים ודנה בפסוקים שלא קיימים, אלא שהגמרא מאלתרת מושגים שבפסוקים, היא לא דנה בעצם בפסוק שכתוב. תוספות פה אומר, תראו תוספות ויעלן יהושע, בדרך השעס הוא לקצר הפסוקים ולערבם יחד, כמו ונתן הכסף וקם לו, אין כזה פסוק. אלא מה? אנחנו הרבה פעמים, השעס בעצם מצרף מה שהוא צריך לצורך הדרשה, אבל זה לא שבעצם הפסוק נאמר ככה. מה?
אין ניקוד, אין את השלוש נקודות.
או, בסדר. תאמר ככה, בסדר. בסדר. אז זו נקודה אחת, זה תוספות חשוב, זה רש"י חשוב. עכשיו יש עוד תוספות מעניין, בג' עמוד ב', מלמד שלח ולן בעומקה של ההלכה, אומר תוספות, כל זמן ששכינה וארון שרויין שלא במקומן, אסורים בתשמיש המיטה, זה לא גרס להכה, זה מה שייך כאן הוא בפרק הדר גרס לי, זה בעצם סוגיה שם בעירובין, ויש לומר, תמש ננש, תררם, אוקיי, זה נוגע לסוגיה בעירובין, סליחה, בסדר, זה תוספות מעניין, אבל זה לא שייך אלינו. בסדר. שאר התוספותים הזכרנו תוך כדי לימוד הפשט. הלאה. ממשיכים? יש פה הרבה נקודות בתוספות, אבל כללנו אותם בלימוד שלנו. הנה התוספות שרציתי, כן. לא הבנתי את השאלה. אנחנו אמרנו, כתוב בפסוק הנזיר לא יתאמה לכל קרוביו, ואז כתוב לאביו. למה צריך להיות כתוב לאביו? כתוב כבר שלא יתאמה לנפש מת. הנפש מת לא יבוא, ואז כתוב לאביו. אמרנו אוקיי, אז זה בעצם בא ללמד אותי, דווקא לאביו הוא לא מתאמה, אבל הוא כן מתאמה למת מצווה. זה מיעוט.
טוב,
זה צורת רשע עם הזמן יתרגל. זה מיעוטים, חז"ל ידעו איך לדרוש מיעוטים, זה לאביו דווקא למעט, אבל למעט מצווה הוא כן מתאמן. תוספות עמוד א', יש תוספות מעניין למה הם ביטלו את ה... זאת אומרת, מה זאת אומרת, איך ביטלו תורה? כי הם היו עסוקים בלצור על העיר. למה לא היו מקריבים את הקורבן? זאת אומרת שכשאהרון לא היה במקומו, כנראה שהם לא הקריבו את הקורבנות. זהו, זה החידוש. זה מחלוקת הנעים, שאלה טובה. תסתכל שם בילקוד שמעוני בסיפור של כבישת אהרון, ילקוד שמעוני מצטט לך את כל השיטות. יש שיטות בבבלי, יש שיטות בירושלמי, זה הכל מצוטט שם בילקוד שמעוני. גופה. אמר רבי יהושע בן נוי, עכשיו שסגרנו בעצם את הסוגיה, מה זה משפחה ומשפחה, לומר לי שגם משפחות כהונה, לוויה, ישראלים, כולם מבטלים את עבודתם לצורך שמיעת המגילה בדרב העם. אומרת הגמרא, עכשיו נחזור לרבי יהושע בן לוי. מה הוא אמר לנו? כך וכל סמוך לו וכל הנראה עמו, נידון ככרך. אני מרחיב את זה. אתם איתי? אוקיי. תנא. סמוך, אף על פי שאינו נראה. נראה, אף על פי שאינו סמוך. עד פה, ברייתא. מספיק שיש לי אחד מהקריטריונים. או סמוך, או נראה, או נידון ככך, או נידון כמוקף חומה. מה? מה? או, הגמרא, עוד רגע עכשיו תדון בזה. נהדר. אומרת הגמרא, בשלמה נראה אף על פי שאינו סמוך, משכחת לה כגון דיאטה בראש ההר. יש לך עיר בראש ההר, אתה גר רחוק מאוד מהעיר, אתה יכול לראות את זה, תסתכלו, אתם יכולים לראות גשר המיתרים, חלקים גדולים מירושלים אפשר לראות את גשר המיתרים. אז כן, בסדר, אז אם יש לך עיר שם למעלה, אתה יכול לראות, עיר גבוהה, אתה יכול לראות אותה.
יש מקום שאפשר לראות גם את הכנרת וגם את ים המלח בו זמנית.
כן. כן.
אז...
אז הגמרא אומרת, אני מבין איך יכול להיות לי נראה אף על פי שאינו סמוך. אלא סמוך אף על פי שאינו נראה, איך היא משכחת לה? אמר רבי ירמיה שיושבת בנחל. בוא נאמר, העיר הזו היא לא מוקפת חומה. פה למטה יש עיר שהיא כן מוקפת חומה. זאת אומרת, העיר שסמוכה היא גרה בשטח, אולי בשטח, לא יודע איך אומרים זה, שטח שטוח גבוה, מישור גבוה, והעיר האחרת היא למטה איזה 100 מטר, גם כן בשפלה. אז אתה לא יכול לראות, כשאתה מסתכל לחוצה, אתה כאילו לא רואה, לא קיימת שם עיר למטה, אתה לא רואה אותם. עד שאתה לא מגיע לקצה, אתה יוצא מהעיר, אתה הולך עד הקצה, עד הירידה, אתה לא רואה. אז יכול להיות לך מציאות שאתה גר באמת סמוך לעיר שהיא מוקפת חומה, אבל אתה לא רואה אותה, היא אינה נראית מהעיר. ואמר רבי יהושע בן לוי, אז אנחנו הגדרנו עכשיו, סמוך ואינו נראה, נראה ואינו סמוך, ובדף בית עמוד בית הוספנו עוד פרט חשוב, שעד כמה כמחמתן לטבריה מיל, כן? אתם איתי? זוכרים? אמרנו שבדף בית עמוד בית הוספנו שזה לא בלתי מוגבל, ופה יש מחלוקת ראשונים, האם הכוונה שסמוך זה עד מיל, או כל הפורמולציה הזו של סמוך, ונראה הכל רק מועיל עד מיל. אתה רואה, אנחנו פה קוראים בתתוו, איך נקרא בתתוו? ברוך אתה בבורך, הגעת בזמן טוב, בוא. תרמר בשואה בן לוי. כן? אחיות שלנו, ישנו ראש חבורה, קראו לו יהושע, או אמרנו להתחיל גם בלי חבר. אמר רבי יהושע בן לוי, נו, בואי, 5 דקות, תספיק עוד רבע עמוד איתנו. ואמר רבי יהושע בן לוי, יהושע, אתה מגיע לרבי יהושע. אמר רבי יהושע בן לוי, כרך שישב ולבסוף הוא כף, נידון ככבר, כדי שיהיה לו דין כרך, צריך להיות שההיקף קודם להתיישבות. לא יכול להיות שהוא ישב, דהיינו, היה התיישבות, אחר כך, אחרי שהתיישבו, החליטו להקיף אותו. אז זה נידון ככבר. כן, אז במימי יהושע, כשהקיפו, היה צריך להיות שהקף קדם להתיישבות. מה איתה אימה? אנחנו לומדים את זה מדין בתי הרי חומה, כי כתוב, דכתיב בבתי הרי חומה, הרי כל ההגדרה של מוקף אני לומד מבתי הרי חומה, ושם כתוב, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה. אנחנו לומדים בית שהתיישב בעיר שכבר היה לה חומה. זאת אומרת, החומה הייתה צריכה להיות לפני ההתיישבות. אז אם יש לך עיר שקודם התיישבו ואז הקיפו אותה, זה לא תקף. אנחנו דורשים שהוא קף ולבסוף יושב, ולא שיושב ולבסוף הוא קף. עכשיו, כתוב בראשונים שככה היו עושים. אם אתה לא יודע איך עשו עיר, אתה יכול לבנות את כך שכך עשו. כי אתה לא רוצה לגור במקום שכל האינדיאנים יכולים לתקוף אותך. קודם אתה בונה את ההיקף, אחר כך אתה מתחיל להתיישב בעיר. זה הנורמה. למה יש לך חומה? להגן על עצמך. אתה לא הולך להביא את המשפחה והילדים ולגור שם, לפני שיש לך חומה מסביב. כמו?
ואז היה חוק בריטי שאסור
להפיל,
אסור להרוס יישוב שיש בו חומה, גג ומבנה שיש בו גג וחומה.
יפה. ואמר רבי יהושע בן לוי, כרך שאין בו 10 בטלנים נידון ככפר. מאי כמש מנן תנינה, לכאור הזה, המשנה בהמשך נראית עוד 2 דפים. איזו עיר גדולה, כל שיש בה 10 בטלנים, פחות מכאן הרי זה כפר. מה החידוש? את הגמרא, כרך הצטריך עלי. מאחר וכרך זה מקום גדול, יש שווקים, יש 2 מיליון איש. אתה תתחיל לומר לי שבמנהטין, בגלל שאין לך 10 בטלנים, זה נידון ככפר? אף אגב דמקלה אליהם מאלמה, הרי באים לשם מיליונים. היית חושב שזה כרח? אומר לי לא, אם אין לי 10 בטלנים, זה כבר.
רגע, הבטלנים הכוונה עוסקים בתורה?
אנשים שהציבור מממן, שיהיו זמינים, נחכה לרשי. אתה אומר עוסקים בתורה? נכון, אז בוא נחכה, נגיע למשנה עוד שני דפים, נדון ברשי. אתה צודק בשאלה, השאלה נהדרת. נגיע בעזרת שם להי עמוד א', נדון בזה. אומרת הגמרא, טוב, רשי פה, שבטלין ממלכתן, שיהיו מצויים תמיד בבית הכנסת שחית וערבית. רשי אומר, מה זה הבטלנים? לצורך המניין. יש אנשים שתמיד יהיה לי את המניין, למה? כי כתוב שהקדוש ברוך הוא בא למקום שאמור להיות מניין ואין שם, הקדוש ברוך הוא כועס. אז אנחנו דואגים שלא יהיה את הכעס הזה. מדוע באתי ואין איש, הקדוש ברוך הוא אומר. יפה. אומרת הגמרא, ואמר רבי יהושע בן לוי, כרך שחרב ולבסוף יישב, נידון ככרך. מהי חרב? אילי מה חרבו חומותיו. אז מה החידוש? מה, הוא בא לומר לי דווקא ישב אין לא יישב לו? שאם לא יתיישבו בו שוב, אין לו את הדין כרך? והתניה, רבי לזו ורבי יוסי אומר, כתוב בפסוק אשר לא חומה, וזה קרי כתיב. הכתיב הוא למד א', הקרי הוא למד ו'. ואנחנו דורשים, אף על פי שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן, אשר לא, מה אתה רואה כשאתה מסתכל למילה לא? אתה רואה למד א'. כן, אבל בפסוק בתורה כתוב למד א'. מה אתה רואה כשאתה מסתכל למד א'? למד א', לא, אין. מה אתה שומע? למד ו'. אתה מסתכל על העיר הזו, מה אתה רואה? למד א', אתה רואה אין חומה. מה אתה שומע? אומרים לך היה חומה, פעם, למד ו', לא חומה, היה לו חומה. כן, אז אנחנו דורשים, עיר אשר לא חומה, היה לו פעם חומה, עכשיו אין לו. עדיין זה נחשב מוקף חומה, זה היה מוקף ממי יהושע בן נון. מה זה משנה? לא משנה למה, למה היא הלכתית ברגע שהיה לו בימי יהושע בן נון?
היה לו חומה ואז התיישבו בו ואז היה את
זה
ואז
הוא
התחומה. בתורה כתוב
ככה לא?
לא, בתורה כתוב ל' א'. אף על פי שאין לו עכשיו, אבל זה קרי כתיב בתורה. זה כתיב ל' א', קרי ל' ו'. אף על פי שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן, אז למה הרב יהושע בן לוי אומר לי, אם זה חרב ואז התיישב, יש זה דין כרך? מה זאת אומרת? ברגע שהיה לזה חומה, גם אם זה חרב וזה לא התיישב, לא בנו את החומה מחדש, עדיין זה נידון ככרך. אלא מהי חרב? שחרב מעשרה בטלנים. אז רב יהושע בן לוי בא לומר לי, זה שאם היה לי כרך, שהיו בו 10 בטלנים, והפסיקו להיות פה 10 בטלנים, אל תאמר לי זהו, הוא נהפך להיות כפר, הוא לא חוזר. ברגע שנחזיר את 10 בטלנים, הוא שוב יהיה לו את הדין של כרך. ואמר רב יהושע בן לוי, לא דבונו וגאי חרשים, מוקפות חומה ממות יהושע בן נון אבו. ידידי היקר, תסתכל רשי, תסתכל על תוספות. יש לנו פה הרבה דיונים. מערי בנימין היו, כדכתיב, ובני אלפל, עבר ומשם משמר. הוא בנה את לוד בטונו וגומר. ובספר דברי הימים, מייחס על שב בנימין. בגמרא גם מרלה, רבי יהושע בן לוי מרבד מוקפות חומה ממות יהושע בן נון. ובני בדרך נטרתי מנהר. תקמני לוד ועונו אצל הרי חומה שאינן נוהגות אלה ממות יהושע בן נון. ולפי שחומותיהן נראות חדשות, כדי גאמרינן לקמן, שנפלו והחזיקן, הוזקק רבי יהושע בן לוי, להעיד שבכלל מוקפות חומות הן נקראות מגילה בט ו'. זאת אומרת, יש משנה בערכין שמונה את כל הערים מוקפות חומה ממות יהושע בן נון. למה הוא צריך לומר לי מה שכתוב במשנה? כי הגמרא תאמר בהמשך, תסתכל לחומה, היא נראית חומה חדשה. תאמר לי, זה לא מימי יהושע בן נון. בא רבי יהושע בן לוי, הזכיר לי, זה כן. לא עוד בנו וגר חרשים, וקפות מה מאות יהושע בן נון אבו. טוב. והני יהושע בניני. מה, יהושע בנה את החומות האלה ואלפל בניני? זה הרי נבנה על ידי אלפל, זה הכתיב. הפסוק אומר בדברי הימים, ובני אלפל עבר ומשם בשמר. הוא בנה את עונו ואת לוד ובנותיה. אז בפסוק משמע שהוא אלפל בנה את החומות. זאת הגמרא, מה? מהפסוק הזה אתה מקשה עליי? אז מה? ולתמך לפי הסברה שלך, שזה בגלל שהפסוק אומר שאלפל שיפץ את החומות של לוד ועונו, אז מה? יש פסוק שעשה בנה אותם. היה מלך בסוף בית ראשון שקראו לו עשה. דכתיב, הפסוק אומר, ויבן הרי מצורה ביהודה, כי שקטה הארץ ואין עמו מלחמה, אז הוא בנה אותם. יש לנו שלוש שורות. הרב, נסיים רק סוגיה. לא ידעתי שיש להם שיעור אחריי. אמר רבי אלעזר, הני מוקפות חומה מאות יהושע בן נון אבו. אז רבי אלעזר מתרץ, באמת החומה הייתה מימי יהושע בן נון. חרוב בימי פילגש בגבעה, כי הם היו חלק משבט בנימין, כשהחריבו את שבט בנימין, אז גם החומות שלהם נחרבו. ואת אל פעל בננו. הדר אינפול, הם נפלו פעם שנייה, את עשה שפצינו. תקנה מדכתיב, שעשה בעצם שיפץ אותם, כתוב שם אצל עשה, ויאמר ליהודה נבנה את הערים האלה, אז מה? אז מכלל, דערים אבו מעיקרא, זאת אומרת, הוא בנה, אומר, בוא נבנה את הערים, לא ניישב אותם, נבנה.
מה הבעיה בזה שאלפל היה בונה אותם?
אז זה לא היה מימי יהושע בן נון, זה היה מימי אלפל.
לא, הוא היה אחרי יהושע?
כן.
וגם עשה
היה. אז אם זה מימי אלפל לא עשה, זה לא מוקף מימי יהושע בן נון, זה רק מימי הם.
תקרא לי מדפי המודבט.
מה? זה קשור לענייננו?
לא, אני לא יודע כמו לך בתנך.
מה שהרב אומר? בסדר. איפה?